חומש חדש, חומש חשוב, חומש נקרא חומש במדבר. למה הוא נקרא ככה? חזק וברוך. אבל הגמרא לא קוראת לו כך. אומר העמק דבר בפתיחה, זה הספר נקרא ביומה, ולפי אתר רבי חנינא בן גמליאל ברשותה, חומש הפקודים. וכן כתב בהאג, בהאג הגדולות, שהוא נקרא חומש הפקודים. החומש הזה נקרא חומש הפקודים. כמובן שהוא פותח את זה כך, כי הוא מצפה שיהיה לך תמיהה על זה. מה התמיהה שהוא מצפה שאת תתמיהי? איזה מין שם מוזר זה, נכון? אם את היית, זאת אומרת, צריכה לומר, מה הנושא הכי חשוב שיש בחומש? מה את היית אומרת? מישהי מכירה את החומש הזה? במקרה. נכון, הייתי אומר אולי המסע לארץ ישראל, הייתי אומר הקמת הסנהדרין, נכון? הייתי אומר אולי חטא המרגלים, יש כל מיני, חטא הבאר, ההקעה בסלע, יש הרבה אירועים משמעותיים שקרו כאן, בני גד ובני ראובן, אבל הגמרא קוראת לזה חומש הפקודים, על שם נראה ככה לפחות, הדבר הכי פחות מרכזי כאילו בחומש הזה, היה פה, בסדר, היה פה מניין, היה פה עכשיו מפקד, נו, ביג דיל. אומר הנציב, דבר מופלא באמת, זה ממש פותח כאילו פתח חדש, הוא אומר, למה זה נקרא חומש הפקודים? אז הוא אומר כך, משום דעיקר זה הספר, הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם, מאז שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במדבר. הוא אומר, זה החומש שהוא כמו שני, כמו טרנספורמטור, שמשנה מהנהגת המדבר להנהגת ארץ ישראל. שבמדבר היו מתנהגים במידה תפארת, תפארת זה מידה גבוהה של ניסים, יפה מאוד, שהלך לימי משה, שהוא לגמרי למעלה מניחות הטבע, נס. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע, בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. המעבר הזה, זה עניינו של החומש. איך רואים את זה? ואז הוא מסביר בהמשך, שיש בחומש הזה שני מפקדים. עכשיו זה ממש שאלה מאתגרת בשעה 11. איפה נמצאים שני המפקדים שבחומש? בהתחלה, יפה מאוד כבר את זה. בסוף, איפה בסוף? איזה פרשה? כן, כן, מתחמם. מאיזה פרשה? לא מתות, פנחס, יפה מאוד. בפנחס יש פעם שנייה, נכון. שם יש מפקד, פעם שנייה. יפה, אחרי המגפה, ערב הכניסה לארץ. אומר הנציב, עכשיו תראו איזה יופי, איזה מתיקות. הוא אומר, אם ישנם שני מפקדים, בואו ננסה להשוות ביניהם. הוא אומר, דבר מופלא. ובמדבר כאן אצלנו, יש הרי גם את הפקידה של השבטים, וגם את הדגלים. אתם זוכרים מי היה ראש המחנה בכל דגל? יש מחנה יהודה, הלאה. מחנה אפרים, נכון, הלאה. מחנה דן וראובן, נכון. ומי נמצא בדגל מחנה אפרים? יפה מאוד, טוב מאוד, יפה מאוד. אבל מי המנהיג של זה? אפרים. בפנחס התורה ששבט מנשה קודם לאפרים. במפקד ההוא מנשה קודם. אומר הנציב, למה? למה כאן בהתחלה אפרים קודם, והוא אפילו המנהיג של המחנה, הוא כאילו עבד כיתה, ובשם מנשה קודם. ואז הוא חוזר חזרה, תראו איזה דבר מדהים. הוא חוזר חזרה לברכה של יעקב למנשה אפרים. אתם זוכרות איך יעקב ברך אותם? בסיכול ידיים, נכון, למה? אז תהפוך אותם, תגיד, אין בעיה, אפרים, ידידי, נכדי היקר, בואי מינה. למה הוא עושה ככה? איזה מין דבר זה מוזר זה? ואז מה? טוב מאוד, יפה. את זוכרת טוב. שאפרים, יד ימין יושבת לו על הראש, אבל הוא בצד שמאל, הוא עומד בצד שמאל, הרגל השמאלית היא לידו. מנשה, יד שמאל עליו, על הראש, אבל רגל ימין. אומר הנציב, זה בדיוק המעבר בין דור המדבר ודור ארץ ישראל. בדור המדבר, אפרים קודם למנשה, כי עולם הרוח זה העיקר, הראש. ואפרים שם, הוא גדול, הוא הרבה יותר גדול מאשר מנשה. בדור של ארץ ישראל, מנשה הוא הראשון, כי הם גיבורי חיל. הוא אומר, הם הרבה יותר מתאימים לירושת הארץ. לכן, כשבני גד וראובן מחפשים נחלה בעבר הירדן, שולחים איתם חצי מנשה. כשהם לא בטעות יברחו. הם כמו מגבניקים. הם בגבול. כי הם היו חזקים מאוד. יציבים מאוד. לא, הם לא ביקשו. ממש לא ביקשו. נדבו אותם לשם. זה היה בעצם שליחות. הוא אומר, זה בדיוק הנקודה, לכן זה נקרא חומש הפקודים, כי אם תתבונני באותם שני פקודים, תביני בדיוק את המהלך של, של החומש הזה. מה שזה אומר לנו, שזה באמת לקח לחיים, אפשר לראות את כל הגודל בכל קוטן. זאת אומרת, אם נראה, ניקח נקודה אחת ונגדיל אותה רגע, נתבונן בשנייה, נוכל דרכה להבין את הכל. זה בעצם כל המהלך, בחומש הזה. זה להכשיר כאילו את עם ישראל מדור של ניסים, מדור של מדבר, מדור של טרמפיאדה, לדור שבו אתה שותף לתהליך בצורה טבעית, באופן כאילו נקרא איזה טכני, אתה יורד ברמה. קודם היית בניסים, ועכשיו אתה בטבע, אבל באופן עמוק אתה עולה ברמה. למה אתה עולה ברמה? כי אתה שותף, אתה לא צופה מהצד. זה העניין של הספר הזה. והייתי רוצה, יישר כוח על הצילומים, לימור משהו שקשור לענייני הדגלים, אפשר? אז בואו נראה. אומר המדרש, חיבה יתרה גדולה, חיבבן הקדוש ברוך הוא שעשם דגלים כמלאכי השרת, כדי שיהיו ניכרים. הקדוש ברוך הוא אהב אותם מאוד, עשה אותם דגלים. ומניין שהוא אהבה לישראל, שכן שלמה אומר, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. אז הנה, זה סימן לאהבה. דגלו עליי אהבה. הדגל הוא ביטוי של אהבה. אז עניין ראשון, אנחנו לומדים שהדגל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא בעצם סימן לחיבה שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. דבר אחר, הביאני אל בית היין, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא להר סיני, ירדו עמו קף בית 22 רבבות של מלאכים, שנאמר, רכב אלוקים, ריבותיים אלפי שנען. ריבותיים זה לפחות שני רבבות, אלפי זה לפחות שני אלפים, 22,000. והיו כולם עשויים דגלים דגלים. כל המלאכים האלה היו מלאים דגלים, כל אחד עם דגל. שנאמר, דגול מרבבה. כיוון שראו אותם ישראל, שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. אמרו, הלוואי כך אנו נעשים דגלים כמותם. אני חושב ש... כאילו, לתמוע קצת, אבל פשוט השעה קצת לא כך נוחה לזה. תחשבי שנייה אחת, את עומדת יד הר סיני, בשבועות, אחרי שבוע של הכנות, אחרי... ציפייה של שבעה שבועות, והשבוע האחרון שאתם כבר בהר סיני, כל יום יש איזו משימה, הגעתם לבב אוזיים בסיוון, ומתחילים קולות וברקים, וקול שופר, ואת עומדת על קצות האצבעות כדי לראות מה קורה שם, ועוד יותר חזק, וקול השופר הולך וחזק מאוד, ואת רואה 22,000 מלאכים, כל מלאך עם דגל, למה את מתאווה? לדגל? מה, גנובה? את רואה מלאכים. תגידי, ויהיו מתאווים למלאכים. יהיו מתאווים להשראת שכינה, לתורה. זה כאילו להתאפס לדבר הכי צדדי פה בסיפור. מה אכפת אם את הסבתא שלי שהיה להם דגלים? מה זה משנה? אני חושבת מוזר שהמלאכים יש דגלים. מה העניין
כזה?
אז זה תכף נראה. נכון, את צודקת. אבל הם אמרו, הלוואי שנעשה גם לנו ידגל. קצת מזכיר, ילד פספוס קטן בשמחת תורה, שהוא חייב דגל. אבל זה לא הסיפור, אנחנו יודעים, זה ילד. רק שנייה אחת נחילה, עוד שנייה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה נתביתם? לעשות גלים? חייכם שאני ממלא משלותיכם. ימלא השם כל משלותיך. מיד הודיע הקדוש ברוך הוא אותם לישראל, ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים כמו שנתעבו. תן להם. וזה בשורה. כאילו, פה זה לא בא כביקורת כמובן. זו עצמה, כאילו, איזה כיף. זה הכינו לדגלים. כאילו, נניח שאת עכשיו חוזרת מהר סיני, פוגשת איזה מדיינית אחת. ואת תגידי, מה לכם שם בהר סיני? יש שם רעש. מה יש שם בהר סיני? מה קיבלת מהר סיני? אתה רואה, אתה לא סתם מה קיבלתי. לא רואה? דגל. יש לי דגל. צחקו עלייך. אז אנחנו עכשיו קצת ננסה להבין למה זה כל כך חשוב, שזה יותר חשוב מהמעמד הר סיני, יותר חשוב מהתורה, יותר חשוב מהמלאכים, מהברקים, מהקולות, חשוב שיש לי דגל. ריקוד גלים. בואו נראה, כן. כן, זה נראה שכן. זה כאילו הקטע פה. לא, זה טוב, להפך, הוא אומר, אני אתן לכם. אתה יודעים מה? וואלה. רוצים דגל? קחו. כן, בכבוד. כן, זאת אומרת, ככה אני אהיה כמו מלאך.
למי?
או, יפה. גם פה יש כמה כחולים, מי שרוצה דווקא כחול, זה כחול לבן, כחול לבן. על ההגברה, מצוין. אז בואו נראה, נעשה רק טיול קצר. אנחנו ננקוט בשיטה של בלז, רק משהו קצר ונסיים. אומר השפת אמת מקום מספר 2, על המדרש הזה. אז הוא אומר כך, פירוש, המלאך, אין בו שום דבר נפרד, וכולו מורה על שליחותו וכבוד קונו. המלאך אין לו איזה רצון עצמי, כל כולו שליחות, כל כולו נאמנות לשולח. כמו כן בני ישראל, כיוון שהכירו, כל אחד מעמדו נתאבו, מצוינים לשמו יתברך. נאמר את זה בעברית פשוטה, בהר סיני כל אחד הבין מי הוא, לגמרי. הם רצו דגל כדי לקשור את מה שהם הבינו, את המעמד שלהם, לקשור אותם לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו צריכים על פי זה לנחש מה היה כתוב על הדגל. מה היה כתוב? את האות, כל אחד. אבל כל אחד הכיר את המעמד שלו. מה שאני הייתי חושב שכתוב שם, שיהיו מצוינים לשמו יתברך, היה שם דגל שכתוב עליו השם הוא המלך. אני את כל הכוח שלי רוצה לרתום לדגל. אני נקרא לדגל מה שנקרא. מה הכוונה? יש פה דגל שנקרא שם השם, ואני את מה שיש לי, אני רוצה לכוון למטרה הזאת. אז זה דגל ראשון, נקרא לו דגל של שייכות לקדוש ברוך הוא. דגל שני, שפת אמת מקום מספר 3. אותו מדרש שוב, אומר השפת אמת, וכמו שמלאכי השרת יודע כל אחד ומשיג שורש נשמתו, שורש שליחותו, סליחה, הוא מקום תיקונו על בוריו. כמו שהמלאכים יודעים, כל אחד יודע בדיוק מה תפקידו, כי יש להם שמות, גבריאל, רפאל, מיכאל, כל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו. כן, יתאבו בני ישראל, לדע כל אחד שורש נשמתו. אז פה השפת אמת אומר ככה משהו אחר קצת, נכון? שכל, הם רצו לדעת מה השורש, הם לא באמת הבינו, רק רצו שיהיה להם דגל, הכוונה שהם יבינו מה השורש, שהם שייכים. אז מה היה כתוב בדגל לפי זה? כמו שאמרתי, את האות שלך, את השורש שלך. אומר השפת אמת, אני מבין שזה קצת קשה לעיכול, ואם כי אין יכולים בעולם הזה לראות כל עין, אי אפשר לדעת מה התפקיד שלי עד הסוף. אבל על ידי התורה יכולים למצוא כל אחד מקום שורשו. לא סתם זה קרה בהר סיני, כי מתן תורה עזר לאנשים להכיר את השורש שלהם. כשאדם לומד תורה, הוא בעצם רואה את עצמו יותר טוב. יש פסוק בתהילים, זה הולך, אז הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך השם חפץ. זאת אומרת, כשהאדם לומד תורה, הוא לומד את עצמו, הוא מכיר טוב את עצמו יותר, אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה, שכאשר לומדים, משהו בי, כאילו מתקלף כזה, משתקף. וכמו שהמלאכים, יש לכל אחד שורש מיוחד, לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בשליחותו, כן, יש לכל אחד מישראל חלק מיוחד בתורה, ויש מי שמתקן כל מעשיו לגמרי, ואז הוא באמת מגיע ומיישם, והכל מצוין, תיאורטית, ומועטים מבני עלייה. רק יחידי סגולה מסוגלים, באמת, מתוך התורה, להגיע ולפצח בדיוק מי הם, להגיד, אני עכשיו, סגור על עצמי, מעטים בני עלייה, אבל גם מי שאינו, כן, אומר השפת אמת, על ידי התשוקה והרצון בחן השגי, בכוח גדול, כשהוא רוצה מאוד בכוח גדול, כמו בעלי תשובה, יכולים לקפוץ למעלה ממדרגתן. אפשר להגיע, גם אם זה לא המדרגה שלך. ועל זה נאמר, איש על מחנהו ואיש על דגלו. הם שתי מדרגות הנעל, זה חידוש מה שאומר כאן עכשיו. מה שכתוב בפרשה, איש על מחנהו ואיש על דגלו, זה שני דברים. מחנהו זה איפה התכונה, איפה את נמצאת. דגלו זה לאיפה את רוצה להגיע. אפשר לשתף אתכם בסיפור חם. היה עכשיו, כמו שאתם לכם, היה זום. יפה, תודה רבה. היה עכשיו זום עם הבוגרות, באמת בוגרות יקרות מאוד, אשרם שזכינו ברוך השם. והיו גם הרבה שאלות תוך כדי, אבל העיקר מגיע בדרך כלל אחרי, אני כבר יודע, אני כבר מכיר את זה. בסוף הזה, התקפה של הודעות. אחת מהן, בוגרת חשובה. היא אומרת, היה מצוין, תודה רבה, והכל, באמת מעריכים אותה השקעת, ואז היא אומרת, אבל יש בעיה. דיברנו על דגלים, לאיפה את שייכת, זה הבית שלך, זה. ומה יהיה אם אני מרגישה לבוא בית במדרשה? מרגישה לי כבר עברו הרבה שנים. ואני לא רוצה להגיע, אני פוחת להגיע, כי זה רק יחדד לי כמה שאני כבר לא שם. מה את אומרת? מה עניתי לה, לדעתכם, זה נחשוב. אני אומרת, מה, אבל אני לא בקטעים. מה את היית אומרת לה? לא נורא, בואי. אבל להגיע לפה עוד פעם, זה רק ייתן לה את הסקירה של החיים, כאילו. איפה היית, איפה זה, זה עכשיו זר לך. מפחיד, נכון? זה... פה, אז קודם כל אמרתי, כמובן, שבית המדרש יש פסוק שנקרא שלום שלום, נכון? אמר השם ורפאתי, יפה מאוד. שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתי, התורה היא מרפא, היא מקרבת מאוד. אמרתי רק, השאלה היא לא, אנחנו לא עיתונאים, איפה היא נמצאת, בוא תסקר אותי, עכשיו תצלם אותי, גם עיתונאים זה כבר לא בדיוק מה שהיה פעם, שרק מסקר חדשות, שגם את ה... את האג'נדה שלו. בית המדרש, וגם אנחנו בעצמנו, אנחנו לא רק מסקרים, זאת אומרת, כן במקום הזה, לא במקום הזה, איפה את רוצה להיות? את רוצה להיות שייכת? אז היא אומרת לי, כן, אני רוצה להיות שייכת, אבל אני מרגישה שאני כבר לא שייכת. אמרתי לה, ומה את מוכנה לשלם למען זה? כי להגיד סתם אני רוצה, לא חוכמה. מה את מוכנה להקריב למען הרצון הזה? אז היא אומרת לי הרבה. אמרת לה, אני אעשה לך הנחה, אל תקריבי הרבה. שבוע הבא, אחרי שבועות, זה אין בעיה, עכשיו יש מלחמה, טעון לך, הכל בסדר, שבוע הבא, לא, אל תשלמי על זה הרבה. תקדיש לי חצי יום, תבוא למדרשה. תסתובבי פה קצת, נשב קצת, נדבר, תקצר איזה רבע שיעור, שמי את המנגינה. לא ביקשתי יותר מזה, משהו ממש בזול. מחיר מבצע. ואמרתי לה, אני בטוח מה שאמרת שקד, ואני בטוח שבשנייה שאת תדרכי כאן, תגיע אסמך, כאילו, הכל פתאום נושר ממני, כאילו, כל החששות האלה. ברור גם למה. כי זה הרצון האמיתי שלך. נכון, החיים קצת מבלבלים טיפה, יש אומס, יש עצים שמסתירים את היער, הכל טוב ויפה. הדגל אומר לך מי אתה. לא מה אתה עושה, אלא מי אתה. הייתי כשהייתי בגיל פחות יותר שלכם, קצת, נראה לי, כן, קצת לפני אפילו. היה לנו שבת מחזור, במשפט תיכונית. והגענו, ואז עשו סבב, זה משהו שהוא כאילו נראה סטנדרטי, כל אחד, איפה הוא נמצא, מה אתה עושה היום וכל זה. ואז כל אחד אמר מה הוא עושה היום. היו כאלה בצבא, היו כאלה שכבר השתחררו מהצבא, פתחו עסק, כל אחד מעניין שלו. זה לומד, זה ככה. אני לא, זה לא עשיתי אותי סתם פרובוקטור. כשהגיעו אליי, אמרתי שאני עכשיו נמצא במציע, בדף, לא זוכר. כי אמרתי, אני, מה זה משנה, כאילו, איפה אני גר, איפה אני נמצא כרגע, כאילו, פיזית, גיאוגרפית. זה משנה, כאילו, איפה אני נמצא, נכון? שאלת אותי, איפה אתה? עכשיו, אני נמצא ממש בבטר, במציע. שם אני ממש נמצא. ואני חושב שבאמת יש משהו בהגדרה העצמית שלי, שאני לפעמים קצת מתבלבל, אני חושב שהדברים כאילו החיצוניים הם אלה שמגדירים את הזהות שלי, וזה לא. אז הדגל פה הוא עוזר לי למצוא מה האות שלי, מה השייכות שלי באמת. אז זה הדגל השני. אנחנו מתקדמים עוד קצת. אתם עוד ברוך השם, אתם באותו מצב צפירה כמו קודם, באותה רמת עייפות, אני לא רואה שום שינוי בינתיים. כמונה, אין עוד חיים, כאילו. אפשר להמשיך הלאה. מקום מספר 4. אומר השם ישמואל, עברנו אליו עכשיו. העניין, כמו בגשמיות, הדגל הוא סימן שהתקבצו אליו הנפזרים. כמו שכתב רש"י, וביותר במלחמה. לפעמים כשאדם נמצא בקרב, הוא נלחם, הוא מסתער, הוא רץ, הוא כן, בורח, לפעמים הוא הולך לאיבוד. לכן היה איזושהי תקנה של צבא דוד המלך, אתם זוכרות, נכון? שכל חייל היה בעצם כותב, לפני הקרב שלו, היה כותב גט על תנאי. יכול להיות שהוא פשוט ילך לאיבוד. וביותר במלחמה, שהנפרד לא יהיה נאבד בהיפרדו. הפרידה היא דבר שהוא כאילו הוא מוכרח, אבל האובדן הוא לא הכרחי. איך אני אדאג שהפרידה היא לא תהיה אובדן? אומר השם ישמואל דגל, רק יוכל לשוב אל מחנה ובכל עת, כי הוא רואה את הדגל של המחנה. יש משהו גדול, גבוה, שגם כשאני נפרדתי, אני לא נאבדתי. אני רואה את ההר מולי. כמו כן וברוחניות. זאת אומרת, הכלל הוא, בטוח תהיה פרידה. אבל לא בטוח יהיה אובדן. אם יהיה דגל, אז יהיה פרידה בלי אובדן. אם לא יהיה דגל, יכול להיות שיהיה פרידה ויהיה גם אובדן. והנה כתיב ודגלו עליי אהבה. ודגל הוא לשון חיבור. היינו שיהיה תמיד דבוק באהבת השם יתברך. שתמיד גם כשאני נפרד, אני אהיה מחובר מנטלית לעניין. וזה שראו ישראל מיכאל ודגלו וכו'. כי המלאכים אינם נפרדים כלל, אומרים תמיד בדרגתם. הכוונה, מלאך אין לו גם פרידה. למה לא? למה אין למלאך פרידה? כי אין לו רגליים, מסכן הבן אדם, שרגל על אחת. איך הוא יכול להיפרד? נעול כאילו. הוא באותו מקום תמיד. האדם הוא מהלך. לכן האדם יכול להיפרד, המלאך לא יכול להיפרד. כי מה שהוא תקוע, זה מה שהוא, סטטי, דומם. מלאך נקרא עומד, האדם נקרא מהלך. וזה שיתבו ישראל, היינו שאפילו בעת היפרדם לעסוק בענייני חומריות, יישאר ליבם דבוק באהבת השם יתברך, ולא יהיה ביכולת החומריות להאפיל את אור האהבה. זאת אומרת, יש כנראה את מה אתה עושה, יש את מה אתה אוהב. אז מה פשר הדגל? אהבה, דגל האהבה, דגל החיבור. אז יש דגל שהקדוש ברוך הוא השם הוא המלך, יש דגל של מי אני, יש דגל שמה אני אוהב, ואז גם כשאני נפרד, אני לא מנותק, אני לא אבוד, כי אני יודע מה אני אוהב, הלב נמצא שם, הרגל נמצא במקום אחר, כי הלכתי, אבל הלב נמצא שם, זה הדגל, זה הם רצו לעשות, שיהיה מצב שגם כאשר הם נפרדים, הם לא נאבדים. עוד טיפה, אם אפשר, כיוון שכבר שם אוכל, יש לנו עוד כמה חובות היום, נדלג למקור 6, בסדר, אפשר? ובמדרש, איומה כנתגלות, יש משהו חדש, יש עוד פסוק בשיר השירים, איומה, אין דגלים אלא צבאו שנאמר, דגל מחנה, כזה וכזה, וצבאו ופקודם, הנה, מפורש, שעניין הדגלים מטיל אימה על האומות, הדגל הוא מטיל פחד, איומה, ויש לפרש, פירוש רביעי עכשיו בדגלים, שעניין הדגלים הוא התנשאות ורוממות ישראל. דגל זה משורש נס, נכון? נס בדגל, נס זה משורש הרמה. שאו ציונה, נס בדגל. וידוע שהתנשאות ורוממות ישראל הוא בכוח התורה. זה הדגל שלנו, דגל התורה. ואף שיש בישראל תורה ועבודה וגמילות חסדים, מכל מקום טבע העבודה היא הכנעה. עבודה זה ארציות, יותר כאילו כובע דשא, זה כופפות. וכן גמילות חסדים, הוא עניין מורה על לב בשר, המשתתף בצערו של יקבל חסד, ומבקש להטיב, אז גם החסד וגם העבודה זה הנמכה יותר, אני רואה את השטח כאילו, אני רואה את היום יום, אבל תורה היא המתנשא לכל הראש, התורה מרימה, זוקפת קומה, נותנת עוז ותעצומות לעם, ומגביה את הלב בדרכי השם. ועל כן, הדגלים שמורים על התנשאות ורוממות ישראל בכוח התורה, מטילים אימה על ההוא סיטרה. כשעם ישראל מרים את דגל התורה, יש על הגויים אימה על הסיטרה אחרה. יש עליהם פחד והרתעה, כי להוות אל העת רשעים, ומפחדו נעשים נכנעים. כתוב, וראו כל המאה, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. הדגל נועד להרים את הקומה של ישראל. תוך זה להרתיע את האויבים, את הגויים. כי כשהם רואים אותנו בזקיפות קומה, הם נכנעים, הם נעלמים. זוכות את עשיו. אז אומר השם, משמואש עוד סיבה לעניין של דגל. הסיבה היא, לרומם את רוח האומה. תגידו אתם, זה מתאים שהפרשה הזאת היא ממש בין יום ירושלים לבין שבועות בדיוק. מתאים? די מתאים, נכון? אז אם כך נסכם, יש ארבעה חלקים, ארבעה עניינים בדגלים. עניין ראשון, המלכת השם. עניין שני, הזהות שלי. ההבנה של מה השורש שלי. עניין שלישי, אהבה. איפה הלב נמצא. עניין רביעי, כוח התורה ביחס לאומות, זקיפות הקומה הלאומית שלנו. את כל זה עם ישראל ביקש בהר סיני. הוא רצה שהזקיפות קומה, הוא רצה שהאהבה, הוא רצה שהזהות, הוא רצה שהמלכת השם, היא תלווה אותה. זה עניין הדגל. ולכן בוודאי שאנחנו צריכים מאוד להתחזק בהרמת הדגל. לא רק עניין טכני של זיהוי, זה עניין הרבה יותר עמוק מזה. של לאיפה אני מכוון בעומק, כן. שאלה מאוד מעניינת, שקשורה, את צודקת, זה מעניין מאוד, שבתקופת ההליכה של עם ישראל, הייתה חלוקה למחנות ולשבטים. כשעם ישראל מגיע לארץ, אומנם יש נחלות כמובן, אבל באיזשהו אופן, נגמר המחנות. אלא יש איזשהו סוג של תשטוש מסוים בשבטים. וההסבר לזה, תשטוש מסוים, קטן, מסוים, בנחלה, נכון, אבל אין מחנה. זה לא הכל סביב המשכן, הקודש, אלא זה פרוס יותר. ויותר מזה כתוב שבגלות הייתה שכחה של השבטים. כי יש משהו שכשאני מאוד מתייחד, כאילו, בדגל שלי, אני קצת מתבדל מהשאר. אז בדור המדבר, שהוא סביב באמת מחנה שכינה, היה אפשר לגלות כל אחד מהו, וזה היה, זה לא היה מסכן את הכלל, את הכלליות. בארץ ישראל, כיוון שיש נחלה, ולא כולם סביב השכינה, אם אני אתבדל מאוד, אני אתנתק. דרך אגב, לכם, בני גד ובני ראובן, הם גלו הרבה קודם, לפני כל השבטים האחרים. כיוון שהם היו רחוקים, הם התנתקו. אז לכן כנראה באופן כזה או אחר, צריכים קצת טיפ-טיפה לטשטש את הייחודיות של כל שבט. יפה מאוד, לעתיד לבוא, כשיחזור השראת שכינה, יהיה אפשר לחזק שוב, כאילו, את הזהות של כל שבט, בלי חשש שזה יגרום ל-12 עמים. נכון. אנחנו עוצרים כאן את הברכה, אנחנו נמשיך כמובן.